עכשיו רבותיי, קצת אגדה. ובכן, לנו על פרשת נוח, בפרשת נוח, על הטבע. כל העניין הזה של הטבע והמבול הוא דבר מופלא מאוד מאוד, אבל צריכים להתבונן בהרבה דברים שבאו לאחר המבול. כי לכאורה בני אדם יחשבו, אם הקדוש ברוך הוא מחה את כל היקום כי השחית כל בשר ושריד את נוח ואת אנשי ביתו וכן את עולם החי הייצוגיים וכל אלה, בטח זה כבר הגרעין הטוב שממנו תבוא אנושות חדשה אידיאלית, אין בה רוע, אין בה רשע, לא יהיה בה רוע, לא יהיה ברשע, כי כל הרוע שבא לידי ביטוי בדור המבול הושמד. וכך הקורא התמים יכול להתרשם, אולי אפילו להתאכזב, כשאחר כך הוא יקרא דור הפלגה, דור סדום ועמורה, ועוד הרבה הרבה רשעויות ואכזריות, פרעה, עמלק, כל הדברים האלה. אז בני אדם, כמו שאומרים, עלולים לבוא לומר, אז רק רגע, אז דור, אז המבול, המבול זה היה בחינם, כן? כדי להתמודד עם הדברים האלה, כדאי שאנחנו נראה רמזים או הערות של חכמי ישראל באגדה. אז יש אגדה שכבר פעם קראתי לכם אותה, אבל עוד לא ביארתי לכם אותה. ואשר איתו בטבע, כך נאמר, שנוח נכנס אל הטבע, הוא בניו, בנשי בניו, ואשר איתו בטבע. מי זה אשר איתו בטבע? כלומר בעל החיים. בעל החיים, כן, מאשר איתו בטבע. הדרשן מוצא לנכון לומר את הדברים הבאים. הוא אומר ככה, באשר איתו בטבע, יש אומרים שעוג מלך הבשן ישב לו על עץ אחד תחת צילונות של הטבע, ונשבע לנוח ולבניו שיהיה להם עבד עולם. מה עשה נוח? נקב חור אחד בטבע והיה נותן לו מזונו בכל יום, ונשאר גם הוא הדו את החטיב, כי רק עוק מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים בכל יום. עכשיו רגע, לא חשוב לסגור לך הביתה, הרי בדיוק הערות האלה הם אשר מבקשות מאיתנו להעיר את הדברים. חזל כאלה מספרים סיפורי סבתא, כן? הם ודאי רוצים להוצאת לנו משהו. אז ככה, קודם כל, חכמי ישראל, כפי שאתם רואים, נתלים בפסוק, כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים. מה זה הרפאים? הענקים שהיו גדולים בגופם והכל בימי בראשית נשאר. איך נשאר? הרי הוא מחית את כל היקום, רק מה שהיה בטבע, רק מה שהיה בטבע מתקיים. מה שלא היה בטבע, כשחית כל בשר את דרכו על הארץ, אז הקדוש ברוך הוא מחה, פשוט מחה, מוסס, לא שאיר שריד פוליט. כן, הרב שלום. מחר בבוקר כי אני כעת בשיעור, כן לא, אבל עוד משהו, הפגישה בירושלים, דבר עם הרב כל אחד, השאלה שאני אבוא הרב יקדל מכיר אותי בטוב בגורם טוב. אני לא חסה על כל דנ"א, אני מסתכל על... אוקיי, טוב, יאללה, אני באמצע השעות, בסדר. טוב, עכשיו ככה. אני חוזר. אז כאמור, נשאר מיותר רפאים. אז איך עושים? איך נשאר? הרי מה שהיה בתוך הטבע, היה בתוך הטבע. אז בא הדרשן בצורה מאוד מאוד דרמטית, ומעוררת הרבה הרבה תמיות. מה יש? ישב לו על עץ אחד תחת סילונות של הטבע. ונשבע לנוח ולבניו שיהיה להם עבד עולם. אז זה לא בפנים לכאורה, כי מה כתוב? מה עשה נוח? נקב חור אחד בטבע ונותן לו מזונו. מה, איפה נקב חור? הרי הטבע תטבע
בחלק העליון.
מה? בחלק העליון גשמי עוז יורדים מלמעלה, כן? גשמי עוז יורדים מלמעלה, כן? הכל פנים ונותן לו מזונו בכל יום ונשאר גם. מה זה, מה כוונת הדרשן באגדה המופלאה הזו? אל יחשוב האדם, בעוג מלך הבשן אנחנו מבחינים בשניים, בענקיות שבו, גם הרמב״ם במורים הולכים לצמצם את הענקיות, אבל לא כאן המקום, כן? אבל בענקיות שבו, וגם שלפי האגדה הוא בעצם קרא תיגר כנגד משה רבנו, ומשה רבנו נלחם והביס את עוג מלך הבשן ואת סיחון, את שני הענקים האלה, הביס אותם. אבל הוא קרא תיגר, חכמי ישראל שם באגדה מתארים איך עוג מלך הבשן תכנן להשמיד את כל עם ישראל שעלו מן המדבר ורצו להיכנס לארץ. אז לכן הדרשן בא ואומר ככה, איך נשאר מיתר הרפאים? אלא אנחנו צריכים לדעת, נכון, בימי בראשית עדיין היו ענקים, לא כולם ענקים, אבל הרבה ענקים. במהלך הדורות לא שרדו הענקים האלה, אבל זה לא שזה עבד בפעם אחת, אלא אט אט התחילו להתמעט הענקים. ובימי משה רבינו עוג היה מהשארית של הגנים, הגנים של הענקים. זאת אומרת, אל תחשוב, זה נקודה וזה המסר, אל תחשוב שהמבול שינה טבעים, הוא משפיע אבל לא שינה שינוי דרסטי. אמר הרמב״ם, הטבע נקבע, כוחות הטבע וחוקי הטבע נקבעו בששת ימי בראשית ויחולו השמיים. הניסים כבר היו גלומים בתוך הבריאה כולה, החריגים. עכשיו בטבע כלולים בריאות נורמטיביות ובריאות לא נורמטיביות, לא נורמליות, בשכל, בגוף, יש כאלה. בראשית הדרך עדיין סופר על ענקים, אלה הלכו ונתמעטו, לא כי המבול אמור היה לשנות את טבעו של עולם. הטבע היה ונשאר טבע, כן, חוקי הטבע שברא הקדוש ברוך הוא, היה ונשאר. אלא שיש השפעות במהלך הזמן, איך דברים שהיו פעם הלכו והתקטנו או הלכו ונעלמו, אבל לא בגלל שהמבול היה אמור לשנות את הטבע. כל מי שיחשוב שהמבול שינה את הטבע, אז הוא אמור לעמוד בפני בעיה גדולה מאוד מאוד מבחינת הציוויים האלוהים שהקדוש ברוך הוא ציווה. אין ציוויים יכולים להתקיים אם אין איזושהי סטטיות, אם אין איזשהו דפוס חיים רגיל. מדוע? כי אם אין דפוס חיים רגיל והוא משתנה, אתה לא יכול לבחור בחירה חופשית, אין לך בחירה חופשית. מה זה נקודתית? אבל כן כן, אבל איך קוראים, אבל שש מצוות כבר נכתב האדם הראשון והם שרו, אז עכשיו יכולים לבוא לומר די גמרנו, אנחנו כבר לא מצווים. ובאמת יש עדת כזה בתלמוד, עמד ותירן להם את השש מצוות, אז שאלו בתלמוד, אז רק ידע עמד ותירן להם, אז יצא חוטה נזכר הם עשו עבירות ותירן להם. לא, אלא הכוונה שאינם יכולים להגיע לשלמות עם המצוות האלה בלי הלוויין הזה שנקרא עם ישראל, שזה לא לוויין, הוא הכוח המרכזי המוביל. כלומר אנחנו אמורים, כי אתה מסתה אותי כבר מכעת למצוות, לתורה במצוות, עם ישראל, העולם, האנושות כאנושות לא יכולה להתקיים בלי תורה. העם המוביל את קיומו של העולם, את קיומו של האנושות, זה עם ישראל בגלל התורה. אלא יש לנו גרי צדק, למדנו על זה ביום שישי, יש לנו גרי תושב שגם הם מיני יהדות, אבל זה מיני יהדות, ולעדי זה אין קיום לעולם. אבל לא לחשוב שעמד ותירן הם כבר לא מצווים, לא, אלא הדרך שיוכלו להגיע לשלמות היא דרך ההקרנה של תורת ישראל, משה רבנו וכל כעצה בזה, כמו שלמדנו ביום שישי. ברור? מה זה?
המבול היה כפשוטו, באמת היה...
מה זה כפשוטו? אני לא יודע מה...
לא, כלומר היה מבול וכל ה...
זה יודע שהיה מבול.
אבל איך אפשר, הרי המדע אומר היום שיש מעל כמה מיליונים של מיני בעלי חיים. איך אפשר להביא את הדבר הזה לדבר של 300 אמה, נכנסו כמה מיליונים של בעלי חיים?
רגע.
והאחר אין שינוי במציאות ואין שינוי בתוואים.
רגע. קודם כל שתדע, מבחינה מדעית, אנשי המדע מתייחסים ברצינות מאוד מאוד גדולה לנושא הזה של המבול, והם חוקרים אותו מהיבטים שונים. זאת אומרת, בעוד שיש סיפורים מקראיים שהמדענים דוחים אותם על הסף, הנושא של המבול או התיבה של עצמה זה נושא נחקר על ידי המדענים. כך למשל נמצאו במדבריות שוממים, נמצאו שלדי דגים וכל מיני שלדים שלא אמורים להיות, אלא אם כן היה שם שיטפון אדיר. גם כל המבנה הטופוגרפי של כל העולם, מגעיות והבחרים וכל הדברים האלה והימים, לא יכולים להיות מוסברים בלי התופעה הזו שנקראת מבול. מאוד קשה להסביר. אז קודם כל שנדע, אין המדענים דוחים על הסף את זה, אלא חוקרים את זה מהיבטים שונים. עכשיו, לגבי מה שאתה אומר, איך קוראים, מיליוני מינים וכל
אלה. אפילו מאות אלפים.
מה?
אפילו מאות אלפים של מיני בעלי חיים.
רגע. זה הרי, מכל מין ומין, תדע כמה יכולים להתפתחים כל מיני תתי מין, תתי זנים. מה? לא, כך מוטבע בחוקי הטבע. יש שינויים ברמה של תתי זנים, תתי מינים, זה טבעו של העולם. לא הרי זה כהרי זה ולא הרי זה כהרי זה, זה טבעו של העולם. אנחנו מדברים...
אלפי שנים התפתחו מיליוני סוגים של...
למה לא? מה?
זה שינוי בטבעים?
לא שינוי בטבעים, זה גלום בטבע. תאר לעצמך קופסה גנטית, לכל אדם יש קופסה גנטית. תאר לעצמך כמה מיליארדים של בני אדם, ואין החותמת, אין הסרטוטים האלה כאן אחד דומה לשני. זה...
אבל בני הגנטי הוא אותו דבר.
רגע.
תחשוב,
אבל היום
זה
מדרש שאני שמעתי
שאחר
באו לבד
לתקווה,
או
חלקה לפחות.
נכון, נכון, זה גלום בזה. כן, כן. זה גלום, גלום בזה. כן. זה גלום, גלום רבותיי, בחוקי הטבע גלומים האפשרויות השונות, כמו שבקופסה הגנטית. אתה יכול, אתה, תראה, לזוג חרדי אשכנזי, שהיא בהירה בהירה והוא בהיר בהיר, כן? נולד ילד כושי לגמרי. אז חשדו בה שהיא מאפה ועמדו להתגרש, ונשבעה בכל היקר לה שלא היה ולא נברא משל היה, עד שבסופו של דבר שאלו אנשים שמתמחים בגנטיקה, אז אומרים בכל קופסה גנטית לפעמים יש קפיצה של גן מסוים והוא הפך להיות הדומיננטי, והפך להיות הדומיננטי. לכן מה רבו מעשיו של הקדוש ברוך הוא? בתוך כל דבר ודבר גלומים כוחות אדירים שיכולים בצורה זו, בצורה אחרת, בצורה זו, והכל גלום בחוקי הטבע של הקדוש ברוך הוא.
לא, אבל כשהם התפתחו מיליוני סוגים.
למה לא? כן, למה לא? עכשיו.
אבל
לא שמעתי. רגע, רגע, אני לא שומע. כן, כן, עד היום מפתחים כל מיני דברים. כן. נכון, כן.
למה להסביר את זה בצורה טבעית? כל הנושא הזה של תיבת נוח, מהתחלה זה נראה נס. מה? איך באו הטבע, כל החיות, איך זה מתקיימים בתוך...
היית בשעות שלא משאול... אז זה דיברתי עם הגמלאים.
בתוך מקום סגור, איך יכולים להיות בלי אוויר מבחוץ? לא היה מזגנים, כל הזבל של החיות, איך אפשר להתקיים כאן
רגע. אפשר להסביר את זה. אפשר להסביר את זה, לא בדרך של נס על טבעי. קודם כל, אין צל של ספק, נוח היה איש אדמה. מה זה איש אדמה? ידע והכיר את הטבעים היטב היטב. תאר לעצמך, צוער ועשה לטבע. כן? זה חלון. אז הוא עשה מלמעלה, כדי שהגשם לא ייכנס. כיפות כיפות, הוא מתחת לזה, חלון. כן? זה יכול שמש כעברו, לשמש אוויר, כן, לשמש אור, ועשה חלונות כאלה.
לשמש מקום להוריד ממנו אוכל לאוג מלך הבית, לאוג.
עזוב את האוג. כן, אבל... זאת אומרת, אין סס ספק שזה משהו מופלא, אבל זה לא משהו שהוא בחינת נס על טבעי. לא צריכים להגיע לשם. בכלל לא צריכים להגיע לשם. עכשיו, בנוגע שהם באו, מה שהוא אמר, מה שזה, זה חזר אומרים, שהם באו לבד. אז אני תמיד מזכיר את האחיין שלי, כן, הבן של משה, כן, הוא נקרע לצונמי. נקרע לצונמי. והיה באי, באי חלומות, אי נפלא, אבל צונמי איים עליהם. אז אנשים שהיו שם הלכו למטה איפה ששפת הים, אבל שם המקום הכי מסוכן. ואילו החיות שהקדוש ברוך הוא הטביע בהם את הכוח ההסתרדות, אז כשהם אפילו יכולים עוד לפני הצונמי כבר להרגיש שמתרגש צונמי מגיע, להבדיל מבני אדם, כי הם לא, בני אדם לא חיים את הטבע כמו שהם חיים את הטבע. ואז הם התחילו בעל החיים במנוסה כלפי הערים, והאחיין שלי הלך אחריהם, לא אחרי החברים שלו, חברים שלו נפגעו, הוא הלך חרם, ואז הוא טיפס על עץ, וכך הוא ניצל. כן? היה תלוי בין שמיים ובין ארץ כמה ימים עד שהצליחו להציל אותו. כן? וכך הוא ניצל. אז למדנו, הקדוש ברוך הוא הטביע בבעל החיים את כוחות ההישרדות שלהם מפני הם איך קוראים איתני הטבע ופגעי הטבע, הם קוראים זה פגעי הטבע. ואז אתה יודע, אני עובר עכשיו עניין לעניין, איך קוראים, בשנה אחת אז העלו ברדיו חזאי, האם השנה תהיה קשומה או לא תהיה קשומה. אז החזאים אמרו היא לא תהיה קשומה, לא השנה, אני מדבר לפני כמה שנים. העלו בדווי, אז הבדווי אמר היא תהיה קשומה. טוב, מטבע הדברים נותנים קרדיט לאנשי המקצוע, לא לבדווי. ואחרי כמה חודשים, בהתחלה באמת הייתה שכונה, היו גשמים אדירים. אז חזר אותו מראיין ועלה את הבדווי, ואמר לו, תראה, בתחילת השנה אני העליתי אותך רעיון יחד עם החזאים, החזאים אמרו שתהיה שנה שכונה, אתה אמרת שתהיה שנה גשומה, תגיד לי במה כוחך גדול, תסביר לי. אמר, תראה, ההבדל בינינו ובין החזאים זה שאנחנו חיים את הטבע, אנחנו על כל פיסה, על כל חול, על כל רגב אדמה אנחנו מרגישים, יש לחות, אין לחות וכל אלה, כי הוא סופג מהרוחות, מהמזג אוויר והכל. את זה אנחנו מכירים לפרטי פרטים. ראינו את היסודות של הלחות כבר באדמה, למרות שבכלי זה נרחם, אבל יסודות הלחות כבר ראינו באדמה, כן? לכן אמרתי שתי גשומה וכן היה. זאת אומרת, בעלי חיים וכל אלה שמחוברים אל הטבע, הם ברגע שיש אסון, מה זה אסון? גשמי עוז, שיטפונות, צונאמי, ויבקעו מעיינותם, אז יש להם את הכלים שהקדוש ברוך הוא הטביע בהם לשרד מול איתני הטבע הללו, כן? ואז מטבע הדברים הם עוד הולכים, לאן הם הולכים? למקום בטוח, והם רואים שיש טבע, כן? גבוהה, והם הולכים שם. כמו שאמרנו שבעל החיים הלכו שם בצונמי להרים ושרדו שם, אז שלא יתפלא בעיניכם ואל תהפכו את כל דבר לנס. ברור?
איך קוראים איזה גביר דווקא מוכח שלטווח ארוך אי אפשר לדעת, כאילו משב כנפיים של פרפר ביבשת אחת יכול להשפיע על מזג אוויר ביבשת אחרת חצי שנה אחרי, אז לטווח ארוך ידוע כאילו שאי אפשר לדעת לטווח ארוך.
אתה חי את הלוויינים ואתה יודע יפה יפה שהלוויינים היום משתכלים יותר ויותר, יודעים כמה פעם לא היה לנו תחזית יותר לשבוע,
שבוע זה אפשרי, אבל כמה חודשים?
שוב, אתה חי על בסיס כלים מדעיים, יש הבדל בין כלים מדעיים ובין מי שחי את הטבע, זה הבדל עצום.
אבל גם הוא לא יכול לדעת חודשים קדימה.
איך אתה יודע? איך אתה יודע? לכן עכשיו ככה, שימו לב מעניין לעניין, שימו לב, וישלח את העורב. נו, רבותיי, מה פתאום וישלח את העורב? הרי איך אתה יודע, אולי יש גשם, אבל הרי אמרנו שיש חלונות, יש חלונות, אז הוא פותח, הוא רואה האם יש עדיין גשמי עוז מלמעלה, אז הוא כבר רואה שגשמי עוז אין עוד מלמעלה, אבל למטה הוא יודע, הרי הספינה מטלטלת, מטלטלת, הוא רוצה דבר. אז וישלח את העורב, אמר רבי שמעון בן לקיש, דרך אגב, אתם תקראו את כל הפסוקים האלה, וישלח את היונה, וישלח את העורב, וישלח, וישלח, לא וישלח, וישלח זה שליח, וישלח זה להתיר ממעשר, זה בשבילם היה מעשר, כי עולם החי רוצה טבע, והם סגורים, זה נכון, זה חלק מהמיוחדות שיש בעניין הזה. וישלח את העורב, עכשיו תקשיבו, אמר רבי שמעון בן לקיש, תשובה ניצחת השיבו עורב לנוח, אמר לו, רבך שנעני ואתה שנתני, ושבקת ממין שבעה ושדרת ממין שניים, כלומר האלוהים שלך שנע אותי ואתה שנע אותי, האלוהים שלך שנע אותי כי כיוון שאני נחשב אוף תמה, אז רק שניים שניים באו לטבע ולא שבעה שבעה. אז כבר זה כיפוח, זה כבר כיפוח. ואתה סנתני, אתה שולח אותי, מה עם אשתי? עכשיו אתה מחסל את המין שלנו, מחסל את המין שלנו, כן? אילו פגעה בו צינה או חמה ומת בעורב הזה, לא היית מאבד בריאה מן העולם? או שמה לאשתי אתה צריך? כן? או שמה לאשתי אתה צריך? נתן עיניו בו ואמר לו, רשע, מותר לי, מותר לי, נאסר לי, בנאסר לי לכל שכן, רגע, סליחה, מותר לי, נאסר לי, מותר לי, נאסר לי, כן, בנאסר לי לכל שכן, כלומר, הרי הקדוש ברוך הוא עשה לי את הדברים המותרים, אז אתה חושב שאני כך וכך? אמר לו, אני זז עד שאבוא על אשתי. זה העורב כביכול אומר, כדי שיהיה המשכיות, כדי שיהיה המשכיות. בתניה, שלושה שימשו בטבע, וכולם לקו, ואלו הם, כלב ועורב וחם. אז קודם כל, אלי. הרי עולם חי, עולם חי, היה צריך לפרוט ולרבות. ובמשך שנה, היה פיצוץ אוכלוסין. אבל גם עולם החי יודע מתי לא לקיים. הוא מבין, לא במובן השכלי, שהוא נמצא בתת נעים. זה לא הזמן. עד לכך, אתה מבין? עכשיו ככה. ואלו הם, כלב עורב חם. כלב נקשר הגיד שלו. עורב רק שהוא משמש מפיו. חם נלכב עורו. ויצא ממנו קוש נלכב. שמשונה בעורו שלחו הלך ומצא נבלת אדם על ראשי ההרים, כן, תיארד בימח כל היקום, כן, וישב לו עליה ואכל, ולא ישב שליחותו, כי בראש ההרים זה עדיין הרים גבוהים, אז היה לו מה לאכול. יצא בשוב, דרך אגב הוא לא נכנס לטבע, יצא בשוב עד שצליח להתמקם, ולא ישיב שליחותו. ועליו הוא אומר, כחומץ השיניים וכעש העיניים, כן עצר שוחר. עכשיו שימו לב. מה המטרה, רבותיי, בהגד הזה? שוב, מה אמרתי? הרי לכאורה, אחרי מבול כזה, מי לא יהיה צדיק? גברון. כולם בפחד עצום. אחרי שראו שנשחת כל היקום. כל היקום, אין עוד דבר כזה שמישהו איך קוראים ימרה או ישעיד את דרכו. ואמרתי לכם שפעם אחת שהחזיר אותי מכאן לפני הרבה הרבה שנים, מאלה שהחזרתי אותם בתשובה, אז עברנו להיות כביש גאה והם צריכים להסתובב שמאלה, אז עוד לא היה המסעף הזה לויז'ניץ שם גרתי. אז אומר לי הרב, כי הרמזור אדום, אומר לי הרב, אתה יודע איזה חילול שבת יש כאן בכביש גאה? הוא לא יודע שהייתי עובר ברגל כל שבת כדי להגיע לקריית אונו ברגל מבני ברק. אז הוא אומר, אתה יודע איזה חילול שבת עצום, אני מתפלא על הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא בשבת אחת היה זורק אבנים מן השמיים על כל מכונית שנוסעת, אני אומר לך, תוך יום אחד, שתי שבתות, כולם חוזרים בתשובה. כן? למה הוא לא עושה את זה? אני מתפלא עליו. למה הוא לא עושה את זה? כן? אז אמרתי לו, תשמע, יא חביבי, הקדוש ברוך הוא לא רוצה בני אדם שיקיימו את מצוות השם בגלל שאקדח על הרקה. זה רובוט, זה לא בן אדם שנברא בצלם אלוהים, הם בחירה חופשית, הם דעה. כל ההתמודדות היא, הנה השם נותן לך, תאכל, תשתה, תעשה, אבל תפעיל את השכל ותפעיל את האמונה, אם זכית, ואם לא תתרסק. אבל הם אקדח על הרקה, אז איזה מין בחירה חופשית? זה לא בחירה חופשית, יכול לפרות רובוטים, זה לא ברא רובוטים וכו'. למה אני אומר את הדבר הזה? אני אומר את הדבר הזה אחרי המבול, מי עוד היה יכול להמרות את פי השם? פחד עצום. לא, רבותיי, המסר שהברשן הזה מוסר, דעו לכם, יסודות הרע היו ונשארו קיימים, והמטרה הייתה במבול לא ליצור אוכלוסייה חדשה רובוטית מבוהלת, אלא למסור מסר חד האומר דעו בידכם לבנות ולבנות ובידכם להחריב את עצמכם ולהחריב את העולם. ואחרי המבול אתם תחזרו, תעמדו בניסיונות. ברור רבותיי שכבר העולם ישתנה מבחינת האוכלוסייה שתבוא, תכף נרחיב את הדיבור, אבל העורר כאילו מייצא כאן את העניין הזה של הרשעות. הרשעות יש לו טענות כלפי השם, כלפי נוח, לא משנה ברגע זה כלפי השם, כלפי נוח, כן, בדיוק, אגו, מסתכל על עצמו, לא מעניין אותו מאף אחד וכולי, כן, וכשם, כשם שתם חם בנו של נוח, המזג בנחדו, בנו כנען, הרו כנען. אז המבול לא שינה את האופי שלהם, אלא ודאי הרתיע אותם, ודאי הרתיע אותם, אבל אחר כך עולם כונה גונועג, עולם כונה גונועג. אז לא לחשוב שהמבול גרם או אמור היה לגרום לבני האדם להיות רובוטים, כי אז השואל ישאל, אז מאיפה בא הרשע, מאיפה בא הרוע? אלא צדיקים ילכו בם ופושעים כשלו בם. אז אם ככה מה אי לך מתקנתם? בואו נראה. וישלח את היונה, כן? והנה על איזה היית טרף בפיה, מה משמע טרוף וחולה? עכשיו ככה, אז נאמר, מר סבר ירד מבול לארץ ישראל, ומר סבר זה לא ירד מבול על ארץ ישראל. ועכשיו ככה, היונה מסמלת את הטיפוס הממושמע, הצייתן. הלכה, ראתה שאין אפשרות, חזרה. ושימו לב, מה לוקח אותה מכניס עוד הפנים. זאת אומרת, כאן יש בית קיבול, אין כאן התנגדות. יש כאן הבנה שהיא צריכה מחסה. כן? פעם שנייה, שלח אותה, אחרי שבעה ימים, חזרה עם עלי זית, טרוף בפיה. אבל העובדה שחזרה, אז כבר הוא מבין, המצב יותר טוב, אבל עדיין אין בית קיבול. היא עדיין זקוקה לסיוע, כן? אחרי עוד שבעה ימים, אז עוד פעם שלח אותה, ואז הוא ראה שהיא לא חזרה, הבין שהמצב טוב. זה מסמל את כנסת ישראל. כנסת ישראל, להבדיל מן העורבים, העורבים זה הגויים, להבדיל. אמורים באופן בסיסי, אמורים באופן בסיסי, איך קוראים, לשמור את דרך השם, באופן בסיסי. יש בהם רשעים, יהיו בהם רשעים, אבל מבינים שאי אפשר בלעדה הקדוש ברוך הוא, צריך את העזרת שמיים. נוח להבדיל את ההבדלות מסמל כאילו את עשיית התשמיה, את הקדוש ברוך הוא, היחס בינו ובין היונה. וזה רבותיי מה שאמור להציל את האנושות לפני מבול נוסף. מבול נוסף לא יהיה, יהיו עונשים, יהיו עונשים, אבל לא עונשים כאלה כמו ברמה של מבול. למה כבר לא יהיה? כי עכשיו אין עוד אוכלוסייה שיש בלה רק שבע מצוות בני נוח, אלא יש גרעין שאותו ייסד אברהם אבינו, ואשר משה רבנו יקבל תורה עבורו, תורה מן השמיים. זה צריך להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, והיא אמורה להקרין על כל האנושות כולה, להקרין על כל האנושות כולה. יהיו רשעים ויהיו מאבקים, אבל זה יהיה תהליך ארוך ומתמשך עד ימות המשיח, שאז הוא מלאה הארץ דעה כמיים להם חסים, שאז יכירו בבורא עולם. כן? מה מה?
גם לא ישתנה.
לא לגמרי, גם אז יהיו. כן, אבל הרוב המכריע. הרוב המכריע. זה המתווה. זה המתווה, זה העורב, וזה היונה, וזה המבול. לא בא לבוא בשינים דרסטיים, אלא מתווה חדש, שהקדוש ברוך הוא צפה אותו. צפה אותו מראש, שזה המתווה החדש, שיש צורך במה שנקרא נבחרת. עם נבחר שיקרין על כל האנושות כולה. עד כאן.